שבת שלום. אנחנו נרחיב בשיחה הערב, אני ארחיב יותר, על שלושת מאפייני המציאות והסיפורים שבדרך, מה שנקרא. ולפני שאני מתחילה, אני רוצה לשאול אתכם אם אתם מכירים, מי שוודאי שמע, אי אפשר שלא, את השיר שמתנגן נונסטופ ברדיו בשבועות האחרונים, קצר פה כל כך האביב, של גרוסמן, ושר אותו יהודה פוליקר, אתם מכירים? מה? כן? לא מכיר? אוקיי, מי שמכיר, השאלה שלי אליכם, זה במחשבה ראשונית על השיר, איך אתם רואים אותו? אופטימי, פסימי, מה, איך הוא נשמע? מי שככה קצת שמע אותו, נמרוד, אתה מחייך, אתה לא יודע על מה מדובר? יודע, מה אתה אומר?
פוליקר, הכל נשמע פסימי.
אצל פוליקר נשמע פסימי, והמילים?
בעשות.
אז אני תכף אקשור את זה קצת לנושא שלנו, מכיוון ש... על בודהיזם אומרים שזה לא אופטימי וזה לא פסימי, זה ריאלי. ויש משהו בשיר הזה שאני פגשתי אותו ברגע, שמעתי אותו, יש הבדל בין לשמוע לבין כמובן לקרוא. לפני מספר שבועות יצאתי לטייל כי הייתה לי תחושה שאוטוטו האביב מסתיים, ואם אני לא תופסת את זה ו... היה לי יום שישי כזה פנוי שאני לא מלמדת, ואפילו בלי מסלול, שזה בניגוד לבן זוג שלי שהוא יוצא עם מסלולים, אני חושב שהתחלתי לנסוע, כיוון שכבר הרבה זמן הייתה לי סקרנות לגביו, והמרחבים שנפרסו בפני היו מדהימים. הירוק, וצבעים שזכרתי איכשהו מאיזה טיול שלי באודו, הצבעים הזה של הצהוב ירוק הזה, צבע שמשתלב זה בזה, יוצר גוון מאוד מיוחד. ועוד יותר, כשנכנסתי לתוך המקום הזה, כמות הפריחה והיופי, באמת, זה היה משהו שהייתי בצורה כזו, בפנים התחושה הזו שאני חייבת לתפוס את זה. זאת אומרת, חייבים לתפוס את זה, כי היה ברור, זה גם היה יום חם. היה ברור שעוד רגע זה פשוט איננו, התחלתי לחשוב על כל מיני אנשים שמאוד רציתי לשתף ביופי הזה, כי אם אתם לא תצאו עכשיו מהבית ומחר תצאו לטייל, זה לא יהיה, ואז אני מגיעה הביתה, ועל השולחן מונח השיר הזה של דוד גרוסמן. הוא פשוט היה הדף הראשון על האלון של הקיבוץ, לא כמנהג הקיבוץ, אבל איכשהו היה שם, הייתה שם יצירתיות. ו... אני קוראת את השיר, ואני, כל מה שיכולתי להגיד זה, איך הוא ידע? איך הוא יודע? כאילו פתאום, כאילו שגרוסמן תפס את אותה פנועה פנימית שאני הרגשתי באותו רגע של לאחוז, של לתפוס את החמקמקות הזו של הפריחה, של היופי, של משהו שאני יודעת שעוד רגע יהפוך להיות צהוב, וקוצים, ויהיה כאילו בלתי אפשרי בכלל עבורנו ל... לא יהיה את אותו כיף בקיצור. אז אני אקריא קצת, כי הסיפור של בין אם זה פוליקר ובין אם זה הבאסה, כי למה זה הבאסה? למה זה באסה השיר הזה? כי אוטומטית זה מתקשר לעובדה, מתקשר למוות. אבל אני אקריא את השיר, כי אני חושבת שבאמת האומנות הזו של גרוסמן לתפוס את הפנימיות שלנו בדקויות כאלו, שזה יש רגע קצר בין אדר לניסן שהטבע צועל בכל פה, הוא שופע חיים שיקור ומבוסם, איך שיופי יכול לרפא, נסער ומשולהב ומתיז ניתוצות, אך עוד רגע ייבול ויציב, כי הנה בשולב כבר קיץ ניצת, קצר פה כל כך האביב. קצר וחטוף ושובר את הלב, לחשוב שהוא תכף ידעך, מבטו רק נפקח, אך התחיל ללבלב, רק ניתן לי ותכף נלקח. אביב עול ימים וסוער, בסופו כבר כתוב בעלי ניצניו, אבל הוא מסתחרר כפרפר במעופו, וכמוהו נצחי בעיניו. אני לא אמשיך, אבל אם תשאלו אותי, אני רואה את זה לא רק ריאלי, אלא גם מאוד יפה, מאוד בהיר, ומאוד קשור לנושא של כשאנחנו מסתכלים על המציאות, המקום הזה של שכבר בניצנים אנחנו יכולים לראות את הדיחה, לא כמשהו פסימי, לא כמשהו כואב, כמציאות, כהיווכחות בדברים.
חייבת? כשאני שמעתי את השיר פעם ראשונה ברדיו, נכנסתי באמצע, לא ידעתי, ולא ידעתי מי כתב אותו, רק זיהיתי שזה יהודה פוליקר, ומה שאמר לי הלב שזה נכתב על גלעד שליט. ועכשיו, כשאני יודע שזה דוד גרוסמן כתב, אז אני חושבת שהוא כתב את זה לבן שלי.
כן, זה לא סוד.
כן?
זה לא סוד, זה מה שנקרא סוד גלוי.
לא,
זה לא סוד שהוא כתב על הבן שלו. העניין הוא היופי במטאפור הבן, כל אחד מאיתנו דרך אגב, לבין הטבע, אותו דבר, אנחנו חלק מהטבע. אנחנו לא חלק נבדל מהטבע. אנחנו הטבע. ולכן הברור מאליו הזה, כשאנחנו מסתכלים על אותם ניצנים, ודרך אגב, שוב אני אומרת, זה לא כדי לייאש אותנו, זה לא כדי להציב אותנו, זה כדי להפגיש כאילו זיכרון עם הכך הזה, עם הבהירות של הדברים, שהדברים הם כן נולדים, מתפתחים, כמלים, דוחים, מסתנים, כל דבר, כל דבר. האביב הוא פשוט דוגמה מאוד טובה, כי וגם המטאפורה בעיניי של האביב לחיים. וכמובן, נכון, אני ממש אומרת, גם אומר את זה לאחר מכן בשיר, הקצר הזה, שזה קצר, שזה רק מתחיל ואנחנו יודעים שזה ידעך, okay? וזה מקשר לקשר שלי, הוא כרגע באמת התבוננות על המציאות, ואתמול שכריסטופר הזכיר, אני רוצה להמשיך, זה גם הנושא שלנו, המוכנות לראות את הראיות של הדברים. עד כמה אנחנו מוכנים לראות, מה שנקרא, בעיניים פקוחות, שהדברים הם כל הזמן משתנים, כל הזמן משתנים. המשהו החמקמק הזה שלא נשאר קבוע. זה לא הגוף שלנו, כמובן. וזה אנחנו, אם נסתכל, כן, אז יש לנו עם זה דיאלוג מאוד רציני. יש לנו האחזויות, ויש לנו כעסים על הגוף, ויש לנו אכזבות מהגוף. אנחנו זוכרים מה פעם היינו, בין אם זה במשקל, בין אם זה במידה, בין אם זה בגמישות, בין אם זה בבהירות, בין אם זה בשיער השופע, לא משנה מה. ונגיד שאם זה איכשהו אנחנו יכולים בשכל להגיד טוב ככה זה, אני לא יודעת כמה על סף באמת בגיל היותר, שזה כבר מאוד קיצוני משתנה, עד כמה אנחנו באמת רואים את הככה זה, מה זה עושה לנו הככה זה. ובמקביל לזה, זה לא רק הגוף, זה התפיסות העמוקות שלנו את המציאות, זה הרעננות הזו שאני כל פעם אומרת, מביאה המוכנות להיות ברעננות, ושיש רעננות גם, אני לא יודעת מה איתכם, המוכנות לרענן גם את התפיסות החברתיות שלנו, הפוליטיות, החברתיות, המקום הזה, okay? שגם אם זה השתנה, לפעמים אם יש לנו דעה אחת, אנחנו אוחזים בה כל השנים ואנחנו מזוהים איתה, אנחנו כבר לא נעיז להגיד, כי מה יחשבו עלינו שאנחנו הפכפכים? וזה לא אנחנו הפכפכים. הפכפכות היא חלק מאיתנו, השינוי זה חלק מאיתנו. אוקיי. אני זוכרת כשחזרתי לישראל, אחד האנשים שמאוד הערכתי באותו זמן, לא כי הוא עשה מעשים גדולים, אני בטוחה שהוא גם עשה מעשים גדולים, זה היה עזר ויצמן, ואני לא יכולה לזכור בדיוק למה, אבל אני חושבת שהוא נתפס הוא שינה את דעותיו. לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, שהוא שינה ושינה, ומצד אחד היה נץ, ופתאום הוא הפך להיות מין, הוא פשוט שינה, ואני מאוד הערכתי את זה, את האומץ שלו לבוא ולהגיד, עכשיו אני חושב אחרת, עכשיו אני תופס עמדה אחרת, עכשיו אני פועל אחרת, וכמובן אז שזה היה לכיוון השלום, ומאוד הערכתי בזה, כי יכולתי לראות שהוא הולך משתנה עם הזמן, ואנשים שמשתנים עם הזמן, הם מבחינתי אנשים שקשובים למה שקורה. אז אני רוצה לקשר את המפגש שלנו עם הראיות לא כדבר שמותיר אותנו בחוסר אונים, אלא מרחיב לנו, את המרחיב בתוכנו, את המקום הזה שכל מה שאנחנו חוזים הוא יכול באותו רגע להשתנות, ובעיקר בדעות שלנו לגבי עצמנו, לגבי מה אנחנו, לגבי הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו. מי אני ומה אני ומה אני אוהבת לאכול ומה אני לא אוהבת לאכול, מה אני טובה ובמה אני, תחשבו רק על זה, במה אני טובה ובמה אני לא טובה, איזה תכונות יש לי, איזה תכונות, זה משהו של איך אנחנו יודעים. אוקיי, זה גם קשור לתבניות שאמרתי לכם אתמול או שלשום על מה, או אולי הבוקר, אני כבר לא זוכרת, הפכפכה שכזו של מה עומד לקרות, איך הדברים צריכים להיות. וברגע שאנחנו מוכנים לראות את השינוי, המרחב של השקט, המרחב הפנימי של איזון, נפתח יותר, כי ההתניה משתחרר, מאפשר לנו. ולכן הרעננות הזו שאני מדברת גם על הקרית, יותר רעננות של לאפשר לאותו state of mind שישבתי איתו אולי לפני דקה, להתחלף, להשתנות. ואני אומרת לאפשר. Okay, אני אחר כך אחזור על זה, מה זה העניין הזה של לאפשר לשינויים לקרות. כל כך הרבה מאמצים אנחנו משקיעים ביום יום שלנו למנוע שינויים, שרק לא ישתנה לנו, שרק לא יתחלף לנו, שרק לא יזוז. כל כך הרבה החשש הזה, כל פעם לבדוק את המקום שלי, את המרחב, את המעמד, את, לא משנה מה, את מערכת, מערכות היחסים וכולי וכולי, שלא נדבר על מי הזיז את הגבינה שלי, כן, על איך אנחנו רגילים שהסביבה שלנו מאורגנת ומה קורה. כל כך הרבה מאמץ. עכשיו, העניין הוא, זה לא ה-carelessness, זה לא להיות בחוסר אכפתיות, אבל איכשהו שהפנימיות שלנו תהיה רחבה יותר, כן, תתרחב, ולהסכים לראות שאחד ממאפייני המציאות, נרצה או לא נרצה, זה שהכל משתנה. זה מה שהבודה ראה. כשהוא התחיל להתבונן על המציאות נכוחה, הוא אמר, המציאות הזו, יש לה שלושה מאפיינים, זה מאפיינים של מציאות. אז כמו שאני אסתכל לדוגמה על הקיר הזה, ונגיד מה המאפיינים שלו. נגיד הוא חזק, כן, מוצק, יש לו צבע לבן, פחות או יותר. מה עוד? נגיד שזהו, מאפיין. אוקיי? כשמסתכלים, וזה העניין של הריאלי, כשמסתכלים באופן ריאלי, זה מה שקורה. אני הרבה זמן לא הבנתי את זה, ואני זוכרת את עצמי יושבת אצל המורה שלי, פחות או יותר כמו שאנחנו יושבים עכשיו, פחות או יותר כמו שאני יושבת עם יונתן, זה המרחק היה פחות או יותר, והיו מרצפות. ואמרתי לו, אני לא מבינה מה, איך אתה אומר לי שהכל כל הזמן משתנה, כל הזמן משתנה. הרצפה הזאת לא משתנה. אוקיי? זה החלק של הבורות שלי, אמר. בצדק, אני התווכחתי עם אותה מציאות. ומה שהבנתי אחר כך, זה לא סיפור של הרצפה שמשתנה. זה התפיסה שלי את הרצפה. זה כל פעם שאני אסתכל על הרצפה, אני אראה שם משהו אחר. כל פעם שאני באתי, כבר ראיתי משהו אחר. זה לא, גם המתבונן משתנה. זה מה שאתמול קריסטופר דיבר על הפריספשן. תפיסת המציאות שלנו משתנה מרגע לרגע. כל פעם אנחנו נתפוס את המציאות אחרת. דרך חושים אחרים, דרך תבנית אחרת שבאותו רגע מצויה. אתם מכירים את סיפור הזה עם הדגל המתנוסס ברוח? לא. סיפור, אני חושבת שזה, כן, סוג של כהן, או סיפור של עמד איזשהו תלמיד עם המורה שלו, והמורה שאל אותו, מה זז כשהם רואים דגל מתנופף? אז הוא אומר לו, מה זז? אז הוא מסתכל, מה זז? מחפשים את הדגל, מה זז? אף אחד מכם לא יודע מה זז כשהדגל מתנופף ברוח? מה? סליחה?
התודעה.
התודעה, הנה אתה רואה שאתה יודע. התודעה, כי פעם אחת אנחנו נראה את הרוח שמזיזה את הדגל, פעם אחת נראה את הדגל זז, וכל פעם זה הסיפור של ההשתנות. התודעה כל פעם, בכל שנייה וחקיקה שנייה תראה משהו אחר. פעם היא תבחין בזה שהרוח היא כזו, ופעם היא תראה שהדגל נפול, וכל פעם היא תראה שם משהו אחר. אז מה שמשתנה באמת זה התודעה. אוקיי? כמובן שאם התודעה היא חלק ממציאות, אז בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים החוצה, וראינו היום, דוגמה, מה זה שינוי מזג האוויר? איך, אם אנחנו נצליח להפנים שאותה הוויות, אותה השתנות, בדיוק כמו שקורה במזג האוויר, מזג האוויר מאוד ברור לנו. כמעט, היום הוא כבר, זה ממש התחיל להפריז, לא? באפריל גשם, מה קורה פה? אבל כאילו יש לנו איזושהי, כלפי מזג האוויר, אנחנו יודעים שזה לא בשליטתנו, אז יש לנו, אם זה רוחב לב, אורך רוח, זה בא משמיים. האשליה, שזה הדבר הבא, האשליה שיש דברים שהם בשליטתי בתוך התנועה הזאת של ההשתנות, היא עוד חלק מהסבל. אוקיי? וזה מביא אותי למאפיין נוסף של המציאות, מכיוון שקריסטופר דיבר לא מעט על האי-שביעות רצון, אני אדבר עליה מאוחר יותר, אבל אני רוצה להתייחס למושג נוסף שנקרא אנאטה, אם דיברנו עכשיו על הניטשה, כן? אני אדבר על האנאטה. האנאטה זה המושג של היעדר העצמי, האין אני, שזה באמת מאוד מרחיק לכת עבורנו כמערבים. זה לא נמצא, לא בתרבות שלנו, לא נורא לא ברור מה זה האין אני הזה, כי כל החינוך שלנו, התרבות שלנו, החשיבות העצמית שלנו, המבנה שלנו זה דרך האני והשלי. מה יש לי, מה אין לי, מי אני, מה אני, מה אני בעד. ובא גם כאן הבודה מתוך הסתכלות, בהחלט מתוך התבוננות על המציאות, אומר, המושג הזה אני כמשהו קבוע, מתמשך, יותר מזה הוא אומר, מגלגול לגלגול, לא קיים. כדוגמת המושג נשמה. בפעמים המושג, אנשים משתמשים במושג נשמה במקום האני. כי אם אני יודע שאנחנו אומרים טוב ונו, אבל מה קורה אחרי שאנחנו מתים, אז הוא טוב, לא אני, אז הנשמה. כאילו שיש שם באמת, ואני לא אומרת שאין משהו שמתמשך. יש משהו, יש סוג של איזושהי תודעה דקה שעוד מתמשכת. אבל המשהו הקבוע הזה, שבתפיסה שלנו, אם כל אחד יחשוב עכשיו מה אני הזה אומר עבורו, כשאני אומרת אני, מה זה אומר עבורי? וגם מה מלחיץ אותי כשאנחנו שומעים את המושג אין אני. איזה ויכוח פנימי מתעורר בנו. כדאי שתקשיבו לזה, כי זה החלק שקשה לנו לוותר עליו, שלכאן ולכאן. Okay? אוקיי? אותו אני שנבדל מאחר, זאת אשליה, זה עוד חלק מאיזושהי אשליה. Okay. האני שיש לו שליטה, לדוגמה, על הרעיות הזאת, על מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. אם הייתי כרגע ממקמת, אני מסתכלת כאן על כל אחד, ואני אומרת, אם במקום כל אחד, היו פה כרגע בקבוקים, חשבתי לעשות את זה, לא התארגנתי לזה מראש, אבל להביא בקבוקים באותו גודל, באותה צורה, כן? ופשוט שהתחולה בהם, שמן ומיץ ומים, דלק, סולר, לא יודעת מה, אציטון, דברים שונים בתוך חול, בתוך... אנחנו מסתכלים על אותם בקבוקים, שקופים, מה אנחנו רואים? כשאני רואה בקבוק עם חול, מה אני רואה? כשאני רואה בקבוק עם מים, מה אני רואה? כשאני רואה בקבוק עם דלק, מה אני רואה? מה אנחנו באמת רואים שם? מה אתם אומרים? מה?
צבע.
צבע. צבע זה יופי. חומר. מה זה חומר?
זה אנחנו קוראים בשם כזה.
חומר, מה שמרכיב, את מריחה, את תואמת, אומרת, זה שמן.
איפה זה שמן?
כן. אז זה יכול להיות אחד מהם, אז אני אומרת, זה הבקבוק הצהוב. זה הבקבוק, נגיד עם בוסם, יש לו ריח טוב. זה הבקבוק, פרט יש איזשהו משהו כזה, אבל למעשה, זה רק מיכל. כי ברגע שיגמר שם החול או הדלק, מה יהיה שם? אוקיי? ברגע שיתעדה נגיד הבוסם או לא יודעת, ייגמר השמן ויהיה, מה יהיה שם? וזה קצת, קצת, קצת דומה למה זה אותו אני שאנחנו מדברים עליו. ואחד המושגים שמאוד קשה להעביר אותו ברמה האינטלקטואלית, מאוד קשה להעביר אותו, יש הרבה הימנעות מלהעביר אותו, מכיוון שמה שיש באותו זה בקבוק, זה מיכל, כל פעם הוא מכיל משהו אחר, וזה כמעט מה שקורה לנו כאן, מה שנקרא condition phenomena. שמעתם את זה? יש מושג, של, יש מושג בודיסטי שמדובר על תופעות מותנות, כן? כל פעם זה תופעה אחרת, אז פעם בבקבוק הזה יהיה צבע צהוב של חול, פעם יהיה בו דלק, פעם יהיה בו בוסם, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להכיל גם דברים אחרים, אוקיי? וזה משתנה, וזה מאוד 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 דומה לעניין הזה של אין סלף. האם הבקבוק עצמו יש לו איזושהי או משהו מיוחד, או ברגע שיש בו איזושהי תחולה הוא הופך להיות מיוחד, מאוד דומה למה שקורה לנו. כי כשאני אומרת אני, ותסתכלו רק כמה אני עם כל אחד מכם, כמה מצבים רוחניים, מנטליים, פיזיולוגיים עברתם היום. כל אחד מאיתנו. אני עייפה, כואב לי, כן? אני בשיפוטיות. רצית להגיד משהו, אנה? כן.
ואני מהווה בדיוק את תחושת היציבות שמלווה את הבן אדם מרגע שהוא מקבל תודעה עצמית ומסוגל לבטא את המילה אני, שזה קורה בסביבות גיל 3. כי הייתי 90 סנטימטר ותפסתי את עצמי כאני אנה, והתחושה הזאת היא תחושה יציבה לאורך חיים אצל כל בני אדם. אז אני בתוך ההגדרה הבסיסית שלו, בתוך המהות שלו, mm-hmm. הוא מהווה את היציבות התודעתית של, של האדם. עכשיו, זה נכון שאדם משתנה, אבל עדיין הוא לא בקבוק, כי הוא מסוגל לזהות את, את היציבות של, של מי שהוא מרגע שהוא מכיר את עצמו עד שהתודעה שלו דועכת.
אני את עוסקת בפסיכולוגיה? לא. אני מסכימה איתך, אנחנו לא בקבוקים, אבל זה היה רק קצת כדי להמחיש. אני יודעת שכדי שאדם יהיה בריא ויציב נפשית, הוא צריך את האני. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה. אני עסקתי, כשחזרתי לישראל באופן פרדוקסלי, לא פרדוקסלי, זה היה מאוד טבעי, עבדתי בחינוך מיוחד. עם ילדים עם כל מיני סוגים של בעיות רגשיות, נפשיות, כל מיני רקעים. ואני זוכרת שמה שהתבקשתי, כיוון שזה היה מקום טיפולי, זה להשאיל להם את האני שלי. לא צוחקת, זה היה ממש ככה. בידיעה שכשבאמת, כשיש אני, שילד יכול להגיד אני, אולץ כן, יש שם כבר איזושהי יציבות. אני לא מדברת על הרמה הפסיכולוגית, אני מדברת כרגע על הרמה הרוחנית. אנחנו בשתי רמות שונות. אין ספק שבזכות העובדה שנבנה אצל כל אחד מאיתנו אני, אנחנו גם יכולים לשבת ולהתבונן. כי אחרת היינו מאוערים, לא היה שם אפילו במעלית, כן? אז זה דברים נפרדים. אני מדברת כרגע על אותו מקום שכאשר אני אומרת אני, איזה, מה ההצמדות? מה הדבר הזה שאליו אני קשורה, אליו אני נקשרת, אליו אני נצמדת? Okay? זה חלק מהעניין. עכשיו, זה גם המוכנות לראות את ההשתנות של הדברים. אז האנטה מתייחס לעולם, יש מושג נוסף שנקרא התהוות מותנית. אותו חלק שנקרא אני הוא למעשה סוג של, לא רק אני, הוא כל מיני מצבים שונים, הוא התנאיה של איזה 12 שלבים, מה שנקרא פטיצ'ה סמופדו, התהוות מותנית של איך אני מרגישה כרגע, של מה שקורה לי, אוקיי? זה דבר, גורם לדבר, גורם לדבר, גורם לדבר, טק, אני מוצא את עצמי עם איזשהו רצון. אני מוצא את עצמי עם איזושהי תשוקה או שמחה, לא משנה מה, אבל זה דבר גורם לדבר. דבר גורם לדבר. זה לא פשוט ככה. יש לזה איזשהם התנאיות שעושות את זה. כן, מה יגרום לי אושר, זה ועוד זה ועוד זה. אם נשאל את עצמנו כרגע, מה יהפוך אותי למאושרת? בואו נראה כמה תנאים צריך. אוקיי? Okay? יש איזה שהם תנאים בכל, וזה העניין. האחרון חביב שאני אתייחס, כי אי אפשר שלא בתוך שלושת מאפייני המציאות, זה מה שנקרא הדוקה. ואני אתייחס בתוך הדוקה, כי במאפייני המציאות של הדוקה ההתייחסות היא לאי סביעות רצון. פשוט לאי סביעות רצון. מה זה אי סביעות רצון? מה זה החלק הזה שבנו שלא סווה? שלא משנה מה, כן? לא משנה מה. גם אם קיימת לרגע סביעות רצון, ברגע שאני ערה לה, דרך אגב, הייתם שמתם לב, ברגע שישנה עירות של התודעה לוואי איזה יופי, באותה שנייה, באותה שנייה קורה משהו. אוקיי? באותו רגע יש איזשהו כבר משהו אחר. עכשיו, זה נכון לכל מיני מצבים בחיים. זה לא משנה, כל מיני דברים שאנחנו מציבים לעצמנו כיעדים, כדברים שאנחנו רוצים להרגיש, להגיע, להשיג, אוטומטית. יש איזשהו משהו במובנות הזו של הרצון שלנו לא סובע. וזה בעיניי, אם אנחנו רק נזכור את זה, יכול מאוד לעזור לנו, כי בהמשך ההתייחסות שלי, וכאשר אנחנו מתיישבים על הכרית, להסכים לראות שגם חלק מאיתנו כל הזמן יהיה כזה לא סווה. לא סווה, אנחנו כאילו גם ישדר את זה כל הזמן. מה לא בסדר? לפי דעתי חלקכם, רובכם היום הרגישו את זה. זה לא בגלל שזה משהו אישי. שוב, האנטה זה הלא אישי. כן? הנון-סלף, הסיפור הזה, לא בגלל שזה אישי, בגלל שזה חלק מאותם מאפיינים של התודעה. החלק הזה שבוא ויגיד זה לא בסדר, ועכשיו זה, ואני, הציפיות שלנו, כן? החלק, זה הסיפור. והמוכנות לראות את זה, זה יכול להופיע בצורה של אי נחת. זה יכול להופיע בצורה של חוסר סיפוק שנייה, ענה. יכול להופיע בצורה של חוסר סיפוק. זה יכול להופיע בצורה של טרוניה, את לא מספיק. זה לא מספיק. אוקיי? בחלק הזה. עכשיו, כדאי לראות את זה, לא כשוב, אנחנו לא קורבנות, אבל כדאי לראות את זה. כדאי לראות את זה. בסדר? כן, סליחה, אנה.
ביהדות אומרים שאין האדם נפטר מעולם וחצית אהבתו בידו. וההסבר לזה שכל תאווה, כל רצון, כל השתוקקות היא בעצם מינוס. והמינוס, כאשר הוא מתמלא, הוא בעצם יותר, מינוס משתיים יותר גדול.
בבקשה. חלק שרק כדאי לשים לב, כי לפעמים כשאנחנו פשוט שמים לב, יש משהו שלא משתף פעולה, ועם זה אני, עם זה אני רוצה, אל זה אני רוצה להמשיך. אני רק אגיד עוד קצת משהו על על האני הזה, שהוא הרבה יותר חזק מאיתנו, מכיוון שזה חלק מהתסכולים שאנחנו פוגשים פה על הכרית, כי מה זאת אומרת, אני רואה, אני יודעת, ובכל זאת אין לי שליטה, ואני הזה כאילו לפעמים נותן לנו את אשליית השליטה. אשליית השליטה שהדברים לא השתנו. אשליית השליטה בסיפוק, או אוקיי? וזה, כדאי לראות את זה.
מה אתה אומר, אני מספרת לעצמי?
זה גם, כן. שנייה רגע, תנו לי רק, בסדר, אני רוצה, ובכל זאת, היום, גם מתוך השיחות, אני רוצה להתייחס לסיפורים, כן? תוך ההתבוננות אנחנו עדים לסיפורים רבים בתוך המערך הזה, והסיפורים, כמו שנקרא, יש לנו מספרי סיפורים בתוך ההוויה שלנו, בילדין, והמספרי סיפורים הם יודעים לספר לנו את הסיפורים שבעיקר מה שהם עושים הם מצד אחד באים ומנערים את הכרית, זאת אומרת לא רק זה, אם את רוצה, את חושבת שעכשיו את תשבי פה בשקט, אז בבקשה, ומצד אחד, ומצד שני זה גם להרחיק אותנו מהכאן ועכשיו. זאת אומרת בעצם הסיפורים האלו, אם דיברתי על רוחות, שערות, הם אלו שבאים ככה קצת לבדוק את היציבות הזו. הסיפורים שלנו יכולים לבוא במילים ויכולים לבוא בתמונות ובציורים, והם עדיין סיפורים, זה אופן שבו התודעה ככה מקבלת את מקומה. ובתוך הסיפורים האלו יש לנו הרבה מאוד, אני אגיד ככה, בעיקר בימים הראשונים, או תמיד שאנחנו מגיעים לריטריט, אז אם כריסטופר דיבר אתמול על האש, אז הסיפורים האלו הם אלו שכמה שאנחנו חושבים אותם יותר, זה כמו להוסיף את ממש להזין את המדורה. הם באים ומביאים איתם דברים מאוד מסוימים. והדברים המסוימים האלה, כמובן, יש להם קשר לעתיד ולעבר, אם מסתכל טוב, אז איזה מחשבות, או מה מביאות איתם מחשבות על העבר בעיקר? אין ברמה של state of mind, של רגשות, של מצבי רוח. מה הם יכולים להביא סיפורים מהעבר? אז הם מביאים איתם את האשמה ואת הכעס ואת הרחמים העצמיים ואת הדאגה. סליחה, ואת הדאגה. ואת ה... סליחה? כן, הזיכרונות... מה?
חרטה,
החמצה, בושה, כל ה... סליחה?
פחדים
לגבי העבר?
גם, אני חושבת שפחדים קשור לכל, אבל אני מאוד אשמח אם תוכלי קצת להסביר בדיוק איך זה יושב שם, בתוך הדוקה, בתוך
מה הפחדים? אני אתייחס אליהם תכף, כי זה, אני אומרת באופן כללי, כדאי לראות את זה, כי כשאנחנו נודדים בין עתיד לעבר ומוצאים את רוצים למעשה לטפח את הקשב להווה, זה תכף נראה מה הסיפור של המחסה הזה בהווה. כדאי רק לראות את הסיפורים כמזינים. עכשיו, העניין עם הסיפורים זה שאנחנו לא יכולים להרפות מהם. קשה לנו. קשה לנו. וחוסר ההרפייה שלנו מהם זה ההזנה של אותה אש. שבמידה מסוימת מצורפת אותנו. עכשיו, קשה מאוד לעשות הבדל בין הסיפור לבין החוויה. כי אם הסיפור הזה מביא חוויה, אז אנחנו יכולים להיות עם החוויה. אבל יחד עם זאת להרפות את הסיפור על. Okay? זה ההבדל. כי הסיפור הוא באמת אותו דלק לתוך הבלוע. ובאופן פרדוקסלי, אנחנו אומרים, הסיפור לא מרפא מאיתנו. נכון? כמה מכם חושבים? המחשבה הזאת לא עוזבת אותי. זה נורא פשוט למה היא לא עוזבת, כי יש לנו עניין. העניין שאנחנו מגלים, אתמול קריסטופר דיבר על החיכוך, יש לנו איזשהו עניין. אני הרבה פעמים אומרת שיש פה איזשהו דבק בנו שמדביק אותנו לשם. לפעמים זה לא באמת עניין. לפעמים זה הרגל להיות בסוג של רחמים עצמיים. או בקורבנות. אנחנו אפילו לא, אלה התנועות היותר עדינות של הדברים. הם יותר נסתרים, קשה לנו גם קצת להודות בהם. אבל החלק הזה, להיות החלק שפוגעים בו, והנה עוד פעם עשו לי, ועוד פעם אכלו לי, ועוד פעם שתו לי. זה משהו שהוא הרבה פעמים הופך להיות הרגל. יחד עם זאת, יש גם, כן, זה החלק, מה שקרוע, איל וויל, הרגשות הקשים. מביאים איתם גם תוקפנות. התוקפנות היא פנימה או החוצה, זה לא משנה. אבל זה עדיין החלק הזה שמביא איתו את הרגשות הקשים. יש בנוסף את כל החשש, דאגה, פחד, מה יהיה, איך יהיה, מה יקרה. כן, עכשיו זה יכול להיות רק לתחושה קטנה. איך סיפור מתחיל? מתחושה קטנה שמתעוררת בגוף. תחושה קטנה, אני לא יודעת כמה מכם, אם בכלל, כאן, כבר חשבו שיש להם איזשהו, לא יודעת, מבחינת איזושהי תחושה שעלתה, בעיה רצינית, גופנית רצינית, לטיפול דחוף של אחד הרופאים. קרה לכם? עוד לא? אוקיי. קראתי סיפור לא מזמן, ג'ק קורנפילד מספר, לי פשוט זה קרה, אני הגעתי למרפאת שיניים, עוד שהייתי נזירה, בדחיפות, כי היה נדמה לי שכל הלסת שלי שם, באמת, זה מה שהמיינד יכול לייצר חבל הזמן. ג'ק קורנפילד מספר סיפור, לפני שהוא הגיע למנזר, הוא היה שנתיים במזרח, שירת מה שנקרא בצבא השלום, ועובד עם אנשים מצורעים. ואז הוא הגיע למנזר, בצפון מזרח תאילנד, והוא אומר, הוא התחיל לשבת, ופתאום התחילו לעלות תחושות שהוא לא הכיר בגוף. וזה תחושות כאלה מוזרות. והוא היה בטוח שהוא נדבק בצרעת. היה בטוח. והוא לא ידע מה לעשות. הוא אומר, אני כבר חשבתי. והוא אומר, רציתי להיות בהכחשה. כזה, שאף אחד לא ידע, והוא התבייש גם לספר שזה מה שהוא חושב שקורה. והוא נכנס לתוך הסרטים שאוטוטו הולך להיות חולה בצרעת, ומה הוא הולך לספר על זה להורים שלו? איך הוא הולך לתווך את זה לכל הסביבה שלו? הוא כבר היה נזיר. והוא אומר, אני הייתי מצורע, בקיצור, הייתי מצורע במשך שבוע עד שהוא דיבר עם אחד הנזרים ושאל תחושות גוף, אמר לו, כן, יש כל מיני תחושות גוף שהן ייחודיות למדיטציה. כאשר ריכוז מתפתח, תחושות גוף משתנות, אני לא יודעת מי מכם מכיר את זה, איברים גדלים פתאום, נדמה לנו שאנחנו יושבים על העוקם, זה קורה, זה קורה. אז זה הסיפור של איך תחושה אחת יכולה להכניס אותנו, מה שנקרא, לסרטים. תחושה אחת, אותו דבר מחשבה אחת. כן? זה יכול להיות לפעמים צליל, זה יכול להיות לפעמים איזשהו רעיון. לוקח אותנו הרחק, מה שנקרא, מהכאן ועכשיו. אז הדאגה, החשש, הפחד, הם בדיוק, הם עוד איזשהו חלק שפשוט בא כמו מסית, ממש, מסית הכי רציני שיש מהיכולת שלנו להיות כאן. לשאלה שלך, תליה, הבודה קרא להם מרה. כן, זה הסיפור שהבודה ממש בלילה שהוא החליט שהוא יושב, וזה היה ברוש בדרך להערה, הם התחילו להופיע. אחד מהם זה הופיע בצורה של השתוקקויות. זאת אומרת, אותה נערה שרקדה חצי ערומה ופיתתה אותו עם הקיר, עם האוכל, זה חלק מה... איך התשוקות מופיעות? גם פה, מה הפתיינים? כל החבר'ה האלה, אני קוראת להם פתיינים, כי הם מפתים אותנו להתעסק בהם. הם מפתים אותנו, הם פשוט לוקחים פחות או יותר את האנרגיה שלנו. אוקיי? אז זה המרה הזו, אחד באמת זה התשוקות. מה אני צריכה? מה בא לי? מה אם עכשיו יהיה לי? כאילו, מה יהפוך אותי עכשיו להכי שלווה? אוקיי? וזה עוד תעתוע, כי רק אם יהיה לי את זה, אז יהיה ככה, ורק אם יהיה לי את זה, וזה החלק שעוד פעם לוקח אותנו החוצה. הקרטול קרא לחבר'ה האלה גופי הכאב. הסיבה שהם מופיעים זה כי הם במובנות שלהם חלק מהביוגרפיה שלנו. זה לא סתם שיש אחדים מאיתנו שיהיו יותר בחרדות, או בדאגות, וחלק מאיתנו יהיו יותר בכעסים ובתסכולים, וחלק מאיתנו יהיו יותר בספקות. יש משהו במובנות הפנימית שלנו שיותר, כן? מה יותר? יש כאלה שפשוט האי שקט. חוסר יכול לשבת לרגע. האי שקט הגופני קשור לדאגה. קשור לפחד. ולכן כשאנחנו מוצאים אי שקט, כדאי לשים לב מה מנהל את האי שקט הזה. בסדר? אז אנחנו פחות מתעניינים, למשל, המילה למה זה בא, או מאיפה זה בא, זה פחות רלוונטי. בבודיזם אנחנו לא מתעסקים עם זה בכלל. העובדה שזה קיים, המוכנות לראות וגם להניח, ומחר אני אתייחס לזה יותר, מחר בבוקר אני אדבר על זה יותר, בסדר? אבל זה חלק מהעניין. חלק מהעניין להיות מוכנה לפגוש וגם להרפות.
היום בבוקר שפשוט פשוט להיות, ואת חשבתי הרבה מאוד ממה שאת אומרת עכשיו, שהנכונות בעצם לפגוש, ובאמת יכולות לשחרר את הפחדים, את הגבולות, מה שסוגר לך. וזה המפגש הזה שאתה צריך לבחור שם את המשחרר משהו, כדי שזה יתאפשר, כל זה ככה ישר.
יש סיפור שקראתי עכשיו ממש לפני פסח, אין לי אותו כאן, אבל מספרת רופאה יהודיה, חצי יהודיה, חצי לא, שהיא אומרת שסביב סיפור הפסח, שהסיפור שלנו בין חופש, כן, הסיפור שלנו הוא מעבדות לחירות, הוא בעיקר בין עבדות לחוסר ודאות. זה לא בין עבדות לחירות. אנחנו צריכים לשחרר את העבדות, את האזיקים שיש לנו עכשיו, כדי להיות בחוסר ודאות, כי האזיקים האלה, הדברים שאנחנו רגילים אליהם, כן, אם לא יהיה לי את זה, אז מה יהיה לי? ואת מדברת על פחד. באמת, המוכנות להיות במצב של חוסר ודאות. וזה מצב שכנראה המיינד עוד לא מוכן להיות שם. ולכן זה קורה לאט לאט. ולכן המושג אימון מנטלי הוא מאוד משמעותי, כי זה קורה לאט לאט, זה קורה דרך התיידדות, זה קורה דרך תחושת הביטחון שמתפתחת על הכרית. אוקיי, דרך אימון ודרך חוכמה. זה אחד מזין את השני.
כי זה חלק מדינמית של שינוי בעצם. כל מה שאת עכשיו אמר. אם אני מקבלת את השינוי כמשהו שהוא קבוע, אלא אני צריכה בעצם, ועם כל הדברים האלה שדיברת עליהם.
העניין הוא שאפילו אם אנחנו מכירים אותם, זה כבר לא באמת התיידדות. סליחה, זה לא התמודדות, זה התיידדות.
כן, זה התיידדות.
זה יותר, סליחה רגע, אני רוצה רגע לסיים את הנושא, את העניין הזה. זה היכולת לראות ולאו דווקא לתפוס אותם כמשהו ממשי קבוע שצריך המון התייחסות ויחס. כי גם להקשיב למחשבה שמביאה את הספק, או להקשיב למחשבה שמביאה את החשש, ויחד עם זה לא לחשוש, או לא להיות בספקנות, זה העניין. אוקיי? על זה אני מדברת. כי זה בא מייחוד של התיידדות. זה כמו להיות, כן, עם תחושה של כאב בלי שיכאב לי, וזה אפשרי. זה לא אומר שאני מתנתקת, אבל זה אומר שמשהו במערכת היחסים השתנה. אוקיי? עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על טוב ורע. מה שאני מביאה כרגע זה המוכנות רק לראות ברעננות את אותם דברים שעד היום אנחנו שוב קוראים להם אני. ממש אני. אני סתם הרבה פעמים קוראת לחבר'ה האלה אורחים, מכיוון שהם באמת באים והולכים. וכמו לראות עם איזה מצב רוח התחלתי את היום, ובאיזה מצב רוח הייתי באמצע היום, ואיזה מצב רוח סיימתי את היום, אז איזה מהם זה אני? Okay? ולראות שזה מה שנקרא באמת אותם condition phenomena, הדברים שמשתנים, מוכנות להיות בשינוי הזה, ולזכור שכמו שזה בא זה גם הולך. הכל, כמו שזה מגיע זה גם הולך. ולכן כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לאמן את עצמנו למרחב, המקום הזה של פשוט להיות ככה, של מה שבא ברוך הבא. כן? מה שבא ברוך הבא. בידיעה שכפי שזה מגיע זה גם חולף, ושזה לא רע שזה חולף, שזה ככה זה. אז שוב, ההזמנה שלי כאן היא אל כולנו, זה לראות, להסכים לראות את הפתיינים. כי אם נסתכל טוב, אותם פתיינים שאני הרבה פעמים מזהה כאני מרגישה, ובעיקר אל מול הרגשות הקשים יותר, זה להסכים לראות את זה כמחשבה. לראות את זה כמחשבה. המוכנות להגיד לה, אוקיי, אני רואה שאת כאן, יכול להיות שהמחשבה הזו תביא איתה גם רגש. אז אם קיים במחשבה הזו גם רגש, אז בוא נהיה עם הרגש. אם יש פה אי שקט, אנחנו לא מתעסקים למה יש לי אי שקט. יש פה אי שקט? בוא נהיה עם אי שקט. יש פה התכווצות של פחד או חרדה, אז בואו נאפשר לעצמנו כמה שאפשר. נגיד, אוקיי, אני כאן, אני עם. אוקיי? אותו דבר עם כעס. אותו דבר, אני לא יודעת אם אתם זה, מהי תחושה של רחמים עצמיים? זה ללמוד להכיר, כי כל מה שקורה לנו כאן על הקרית במיקרו-קוסמוס הזה קשור למקרו-קוסמוס של החיים שלנו. לא קורה כאן שום דבר שאנחנו לא מכירים מחיי היום-יום שלנו. וזו פשוט הזדמנות, אני לא סתם אומרת המילה להתיידד, כי ברגע שאני יכולה לזהות שהמיינד, במיינד יש את החברים הכי טובים שלי, אבל גם את האויבים הכי גדולים, כי הם אלה שבאים ככה קצת לאזוק אותי. בדרך לחופש אנחנו צריכים לפגוש את האזיקים האלה, את הדברים שעוצרים אותנו, דברים שמכבידים, שלא מאפשרים. ישנה תפיסה בודיסטית מאוד רווחת, בעצם המיינד כשלעצמו הוא מואר, בבסיס שלו הוא מואר, אם אנחנו לא נפריע לו להיות כזה. זה באמת, יש קטע מדהים שאני כל פעם אומרת, אני צריך לתרגם אותו, מקסים, מקסים, הצ'ה של הצ'אנצ'ה, שהוא אומר במיינד הזה הכל מושלם, הוא מאוד שקט, הוא מאוד רגוע, אם לא נפריע לו להיות כזה. כי בעצם כל מה שאנחנו, הסיפורים האלו הם וכל האבק הזה או הבוץ שמתעורר שם, זה לא מאפשר לו להיות בשקט ובשלווה שלו. אז בואו לא נפריע לו. אוקיי? שזה גם, זה גישה נוספת. אפשר לשים לב, נדמה לי שהזכרתי את כולם, לא הזכרתי את השיעמום, את חוסר העניין, את הניתוק שלנו, החלק שבאנו שמנתק אותנו מהמציאות, זה המוריד מסך, אוקיי? ושוב, אם אני, יש משהו בהורדת המסך שמשרת אותנו. אני צריכה להיות ישר במגע, במפגש, יש, וגם לראות את העננה, לא שיש לנו הרבה מה לעשות עם זה, אבל להסכים להיות שם ולא ללכת לאיבוד. לא לשקוע בתוך. אמרתי את זה, אני חושבת שגם אתמול. היכולת להיות עם הדברים, כי אם אני מוכנה להיות עם ענן ולא להגיד, או, מעונן, מעונן, מעונן כל הזמן, אז קורה משהו לענן, הענן גם מתפוגג. אותו דבר, דרך אגב, כשאנחנו אומרים כואב, כואב, כואב. כל הזמן, כואב לי, אם אני אסתובב כל היום, כואב לי, כואב לי, כואב לי, איזה סיכוי יש? אוקיי? אותו דבר לגבי כל דבר בחיים, שאנחנו, יש משהו כזה שאנחנו, פשוט ללמוד להרפות את זה, להיות מוכנים שיקרה שם את המשהו, לאפשר למשהו אחר לקרות. סליחה? נתק? זו הרפיה. מה את מדברת שאת אומרת נתק? יש, אני אגיד איך אני רואה את זה. למעשה כל הגופים האלה שאמרתי, גופי כאב או אמרה, מכיוון שזה נמצא בתוך המערכות שלנו, זה כמו שעכשיו על מערכת ההישרדותית. כולנו נולדנו עם מערכת הישרדותית. אז אם נסתכל על חיות, כן, מערכת הישרדותית, בתוך המובנות שלנו כבני אדם או כחי, אז יש שם כמובן את החלק התוקפן. עכשיו על החיות שהמערכת ההגנה שלהם היא התוקפנות. אוקיי? יש את החיות שהמערכת ההגנה שלהם זה הבריחה. הם בורחים. יש את מי שמערכת ההגנה שלו זה להתמסך, אני לא כאן. זה הפריז. מכירים את זה? יש כאלה שהם פשוט הם לא כאן. וזה מה שקורה לנו. תחשבי על ה... כדי להעביר את זה טוב, תחשבו מה קורה לנו כשאנחנו עושים למקום שיש לנו התנגדות להיכנס אליו. או חשש, כן? הרבה פעמים מה שקורה... אנחנו מגיעים ממוסכים, אנחנו לא באמת יוצרים קשרים. נגיד, אנחנו צריכים להיות באיזשהו אירוע. חוסר עניין כזה. ואז אוטומטית, אם תשימו לב, אנחנו נכנסים, יש אנשים שזה פשוט המערכות שאיתם מסתובבים בעולם כל הזמן. חלקנו ככה מסתובבים בעולם. כדי לא להיפגע, כדי לא שכל החושים הרגישים שלנו, הרגישויות שלנו לא יעבדו, כדי לא ליצור אינטראקציה, זה סוג של מערכת הגנה. Okay? החלק הזה שמוריד מסך, אני רואה אותך כל בסדר, אבל אין קשר. אני לא חווה אותך לחלוטין, אני לא אראה אלייך לחלוטין. יש בינינו מחיצת זכוכית כזו, פרספקט אולי. Okay? משהו מעומעם. אני פה ולא פה. וזה, גם את זה יש לכבד. זה לא טוב, זה לא רע, זה נוחה, רק שנשים לב אליי. בסדר? כן, בבקשה. כן, עד שהוא לא יבין באופן מוחלט מה קורה פה. כן, החלוקה ישנה, וזו נקודה מאוד משמעותית, גם נשאלתי היום. יש חלוקה שנקראת התשוקות המבריאות ואת אלו שלו. זאת אומרת, wholesome and unwholesome, זה נקרא. אוקיי? באנגלית. הרצון שלנו להתפתח גם כבני אדם, להתפתח מקצועית, להתפתח, כן, זה לא, והבודה היה מאוד מודרני בעניין הזה, זה נורא מעניין לקרוא איזה הנחיות הוא נתן לבעלי הבית. הוא לא אמר, תתנו את כל הכסף שלכם, תתנהגו בחוסר אכפתיות, אל תצמדו לרכוש, לא. הוא אמר, כשיש לכם רכוש, תדאגו לו. זאת אומרת, יש משהו מאוד דער באופן שבו הוא התייחס לדברים, ולכן, האם התשוקה, גם תשוקה היא דבר מאוד טריקי, מכיוון שבדרך של הבודה, אני אגיד את זה ככה, בדרך שלו, הוא רצה כל השש שנים להגיע להערה. בדרך שלו להערה, הוא תפס כל מיני כיוונים צדדיים שהם לא אמצע, שהם לא מאוזנים. אוקיי? אחד הכיוונים היה לא לאכול 48 או 49 יום, אני לא זוכרת. ואז הוא הבין שזה לא הגיוני. זאת אומרת, גם התשוקה הזו לקחה אותו למקום שהוא לא הגיוני, אוקיי? עכשיו, יש הבדל בתשוקות, בין אם אני מכוונת מטרה ומתחילה ללכת אליה, שזה נגיד אני הבנתי את המטרה לכולנו, יש פה איזשהו, אני באתי, זורקת חץ, אני אומרת, אני רוצה להגיע לשם. מתי שיקרה, איך שיקרה, אני בדרך, זה ההתכוונות, זה הסיפור של הכוונה. אוקיי? עכשיו השאלה היא, בכמה אנרגיה, כשאנחנו מדברים על תשוקה, עד כמה אנחנו גם נסתכל לצדדים בדרך ליד, עד כמה אם יזדמן לנו לתפוס, ללמוד דברים בדרך נעשה את זה, או שפשוט נהיה בצורה כזו. הצורה הזו יש בה הרבה מאוד סבל, הרבה מאוד מאבקים פנימיים. ולכן זה באמת שאלה מה זה הולסם ואן הולסם, וזה לצערנו אנחנו לומדים מה שנקרא דרך הרגליים. אז או דרך הגוף או דרך מה שנקרא שכר לימוד גבוה, יש מי שמגדיר את זה, שם אנחנו משלמים מחירים. אבל ככה אנחנו לומדים. כי הסיפור עם הסבל, ואני כבר אתן משפט שאותי לי, זה מה שהמורה שלי אמר לי. כן, אני אתן לך את המשפט הזה, כשאנחנו מדברים על סבל, זה כל התרגול, כשאנחנו בדרך למטרה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להיות בתשומת לב, בלי להחריב. תשומת לב ללא יחזות, זאת ההנחיה. ולכן אני יכולה ללכת לכיוון מטרה בתשומת לב, מבלי להאחז. אז בוא נראה עכשיו את אנו משתוקקים בלי להאחז. בסדר? זה העניין. שזה מה שהופך את זה בין הולסם לאן הולסם. משתוקקים בלי ההאחזות. זאת אומרת שזה לא, זה לא מבחן התוצאה כל רגע עומד שם. לגמרי, אני מדברת ארצי ויומיומי. אני לא מדברת על הערה. גם בהערה כמובן. אבל אני מדברת גם על הארצי והיומיומי, על לשים לב ולא לאחז. ולכן כשאנחנו שמים לעצמנו איזושהי מטרה, כן? הדרך היא מאוד משמעותית. האנהולסם, זאת אומרת, האופן האוטומטי שלנו בדרך כלל זה לא לראות ימינה ושמאלה, וכל הזמן לראות איפה, מה לא עשינו ולאן לא, גם מה עוד אנחנו צריכים לעשות. ויש משהו במשמעות של הדרך. על לאו דווקא להיצמד לתוצאה, היכולת להיות בדרך. אוקיי? זה נכון לכל אחד ואחת מאיתנו כאן כרגע. ממש בכל רגע. שכל רגע, וכריסטופר אמר את זה אתמול, כל רגע, נחשית שאומר רגע, מה שנקרא נירוונה, each moment. היכולת שלנו בכל רגע להיות במקום הזה. אוקיי, אני אשאיר קצת למחר. אז בואו נשב כמה דקות. סיימנו בנירוונה בכל רגע.